אז אנחנו היום בפסקה האחרונה ברצף הזה של הערכה עצמית, אחרי זה נעבור לנושא נוסף, נושאים נוספים. עוד שמיניה. לא, זה ימשיך באותו רק בנושא אחר, זאת אומרת פסקאות של הרב קוק ומידות. השמיניה הבאה זה יהיה מידות. כמה בירורים עקרוניים בענייני מידות. הנושא הכללי של מידות, לא דווקא מידה ספציפית, הנושא הכללי של עבודת המידות. טוב.
אפשר שאלה פסקית?
כן, כן, כן.
כל האנשים דיברנו על הכעס, מצד מה שהרב מביא פה, אבל אנחנו יודעים שבדרך כלל הכעס הוא נתפס כדבר שלילי. כל שהרב מתפתח בזה.
הכעס הוא דבר שלילי, נכון. לא, הוא שלילי מצד צורת ההופעה שלו, כי הוא גורם למלחמה. אבל בבסיס, בשורש, הוא מצביע על איזושהי תופעה חיובית. מצד ההופעה שלו, הצורה הגולמית שהוא מופיע, כלומר, היא באמת שלילית, כלומר, שאדם לא עולה על שורש הכעס, כן? אז הכעס מופיע בצורה שלילית. אבל אם אדם עולה על שורש הכעס, הוא סתף מיד ניגש לתקן את הכעס על ידי תוספת יצירה. מה שנקרא, הצדיקים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. זאת אומרת, במקום לקבול על הרשעה, תבין את שורש הרשעה. מהו שורש הרשעה? למה יש רשעה? כי אין צדק. חסר צדק. אז תוסיף צדק, לא יהיה רשעה. אותו דבר גם פה. אדם שמתייחס אל תופעת הלוואי הזו שקרויה כעס מצד שורשה, הוא מיד ניגש להגביר את כוח היצירה. ובזה הוא פותר את הבעיה. אבל אם הוא לא עולה על השורש, אז הכעס ממשיך לגלגל את התולדות השליליות שלו. מלחמה, רצח, שוד, רוגז וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם ה... כן.
מצד שני, יש כעס גם שנובע מתוך גאווה, לא כל הכעס נובע מתוך השורש הזה שלמדנו בשיעור שם.
כן, אבל גם הגאווה זה ענף. זאת אומרת, אדם גאוותן, כן? גם הגאוותן כועס כי הוא לא יוצר. הרי מה זה אדם גאוותן? אדם גאוותן זה אדם חושב שהוא כבר ישלים, נכון? הוא בעצם עומד נגד כוח היצירה הפנימי שלו. כוח היצירה אומר שאדם צריך להתפתח, נכון? כשאדם מתגאה, הוא עומד באופן ישיר נגד כוח היצירה שלו. לכן הוא כועס. כן. בכלל, למה אדם מתגאה על אחרים? למה הוא משתלט עליהם? כי במקום להרגיש את השלמות שלו בזה שהוא יוצר או מתפתח, אז הוא מחפש את השלמות בזה שהוא שולט באחרים. כן? זאת אומרת, היעדר יצירה, הוא עומד ביסוד הגאווה, ומלא גם הוא סיבת הכעס של הגאוותן.
אבל זה שורש גם של זה שממנה יוצא הכעס.
ממש כך. כל סוגי הכעסים שאנחנו רואים בדרך כלל, הם קשורים, אם תתבונן בשורש, תראה ששייך לבעיות בכוח היצירה.
יש דבר כעס עצמי, כל הכעסים.
כל הכעסים.
שמתבטאים כלפי
כל הכעסים. יש להם שורש סמוי שקשור לנושא הכללי הזה של ייצור, הייצור היצירה. ככה הרב אומר, זה השורש שהוא מציע כאן, וכדאי לקחת את הדברים ברצינות. כן, אדם יוצר הוא אדם שמח, בדרך כלל לא כועס. אדם יוצר הוא אדם שמח, כי הוא מחובר לעצמו. זה... כן. הנשמה היא כוח יוצר. הנשמה היא רוצה להתפשט על הכל. היא רוצה ליצור. הנשמה רוצה להתפשט, היא רוצה להטביע את חותמה הטוב על הכל. כן? ברגע שאדם עומד נגד הנטייה הזאת, כן? כוח הזה, הוא בעיה. כן? דיברנו על זה אתמול. עכשיו פסקה האחרונה. ואני בתוך הגולה. כן? ואני בתוך הגולה, שאני הפנימי נמצא, כן? בגולה. מה זה גולה? גולה, פירוש דבר שאדם גולה מחוץ לעצמו. גולה. אדם גולה מחוץ לעצמו. ואני בגולה. האני נמצא בגולה. האני מסובב בקליפות של נוכריות. שאדם מתנקר לעצמו. שאדם מתנקר לעצמו, הוא אכזרי כלפי עצמו. מה זה אכזרי או אכזר? אכזר. רק זר. הוא זר לעצמו. זה נקרא אכזר. כמה אכזרי האדם לעצמו, אומר הרב, שהוא לא שם לב בעצם לעצמיותו. זה נקרא אכזר. ואני בתוך הגולה. שפחה, תירש גבירתה. מלך, אסור ברייתים. ואני, האני הפנימי האלוקי שלי, בתוך הגולה, נמצא בתוך מציאות שהיא לא אני. לא אני. זה משהו אחר, זה לא אני. אני כבר לא יונק, כן? אני כבר לא יונק מעצמיות שלי. התנקרתי לעצמי, נעשיתי נוכרי לעצמי. כן? שולטים בי כוחות אחרים, כיוונים אחרים, יעדים אחרים. כן? והרב פה מפרט ארבע צורות של גלות, נקרא לזה כך. ארבע גוונים של גלות. לא לדעת. ואני בתוך הגולה. כן? גם צריך להתעורר בצער גדול. כן? זה נקרא צער השכינה, שהשכינה נמצאת בתוך הקליפות. צער השכינה מהו? שבעצם אנחנו רואים שהשכינה נמצאת בתוך הקליפות. כן? שכינה הקדושה נמצאת בתוך הקליפות, רשעים שמשתמשים בכוחות שעם ישראל צריך להשתמש בהם. השכינה בתוך הקליפה, מה שנקרא בליעת הניצוצות. הניצוץ הוא בלוע בתוך הקליפות, שאני בתוך הגולה זה אומר שהניצוץ, האני, הוא בתוך הקליפה. בתוך הקליפה. זה בעיה. אנחנו צריכים להתמלא מזה על צער, כל מי שמתאבל על חורבן ירושלים. עצם העובדה שירושלים לא בנויה, כן? בית המקדש לא בנוי, כן? הערת השכינה חסרה פה. התאבל על הדבר הזה. ואני בתוך הגולה. אבל אם אדם נמצא בתוך הגולה, אני שלו בתוך הגולה, והוא מבסוט, ועוד חוגג, ובונה לו בתי אבן בגלות, כן? ובכלל מחפש שוויון זכויות עם העמים. ורואה בשדות זרים, זה דבר חמור מאוד. הוא לא מתאבל על מצבו. אז הידיעה הזו שלה, ואני בתוך הגולה, הידיעה הזו כשלעצמה יש בה המון מן הכפרה. הצער הזה על העובדה שאני בתוך הגולה, יש בזה המון כפרה. מקצת כפרה יש כאן, לכל הפחות. כן? והצער הזה בעצמו, הוא ממקד אותנו באמת, הוא ממקד אותנו בעבודת היציאה מן הגלות. היציאה מן הגלות. כן, אלעד. מה זה?
מה שהרב אמר שהשכינה בצער, זה באופן כללי או מה שיש כאן בתוך כל אדם?
בתוך כל אדם. פה אנחנו מדברים על השכינה האישית שלי. השכינה האישית שלי זה נשמתי, והיא בתוך הגולה. כן? בתוך הגולה. אני לא ניזון ממנה מספיק, אני לא מגלה אותה מספיק, לא נותן לה מקום. כן? בגלל דברים ששולטים עליי, כל מיני, אנחנו נראה את ארבעת הדברים, כל מיני דברים שמסיחים את דעתי מעצמי. ודאי, ודאי, שכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אנחנו אומרים, ודאי, כן? ככל שאנחנו יותר מחוברים לעצמנו, אנחנו בעצם בונים את בית המקדש הפנימי. כן? ככה מלבי מסביר, בספר יחזקאל, שהוא מדבר שם על תבנית הבית, מה שאומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, הרי להם תבנית הבית. ולא תראה את זה שמה, כן? זה מקום אחר, אולי בהקדמה לספר ביקרא, לא זוכר. אחד משניהם, אז הוא מסביר שכל בית המקדש הוא בתוכנו, בתוכנו. אז ברגע שאדם הוא עמל בסוגיה של הבירור הזה, איך לגאול את האני מתוך הגולה, פדיון שבויים, אין לך מצווה חשובה מזו, פדיון שבויים, קודם כל צריך לבדות את עצמו, כן? אם אין אני לי מי לי, זה הדבר הראשון, זה אני צריך לעשות. אני אהיה איך הקודמים, קודם כל תגאל את הנשמה שלך, כן? מאוד חשוב, ואני בתוך הגולה. אז נמשיך. כן, אם יש שאלות בכל אחד מהשלבים, כן, דבר, כדי שנוכל לבאר היטב את המושגים, כי הכל פה קשור לכל. ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו, בתוכיותו של האדם, אולי בתוכיותו של האני, רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה, מאורה העליונה של זיו מעלה שהיא מתלהבת בקרבו. בהסברה פשוטה, האני הפנימי מתגלה רק לפי המידה שכל הכלים המקבלים אותו, דיברנו בריחות הזה בשיעור ראשון, אחד השיעורים, לא ראשון בדיוק, זאת אומרת, אני הפנימי מתגלה רק לפי טהרת הכלים שאמורים לקבל אותו. טהרת המחשבה, טהרת המידות, טהרת המעשים. רק אז הוא מתלהב בבחינת מתברך מקיפה, כלומר, המעיין הפנימי מתלהב בקרבו. זאת אומרת, יש לנו שתי עבודות בגילוי אני. השלב הראשון זה שלב הטהרה. השלב השני זה שלב הקדושה. מה ההבדל בין טהרה וקדושה? הטהרה זה ניקוי הכלים. כשמה כן היא, טהרה וניקוי. ניקוי הכלים. הקדושה זה ההתגברות מקיפי, שאני הפנימי מתגבר מתוכו. מתגבר מתוכו. כדי שבאמת יתגלה התכונה הזאת של ההתגברות מתוכו, אנחנו צריכים קודם כל לפלס לו דרך. פילוס הדרך זה טהרת הכלים, טהרת המחשבות, טהרת המידות, טהרת המעשים. האני הפנימי העצמי, יש לו כוח עצום ואדיר, כן? באמת גדול, כוח אלוקי, כן? שהרי קדוש שרוי בקרבנו. האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור, פה הרב מדבר גם על אני ציבורי. אני הציבורי זה כנסת ישראל, נשמת האומה, אני הציבורי. אינו מתגלה בתוכיותו, כלומר, התוכיות שלו, המעיין הפנימי שלו לא מתגלה, רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. כלומר, אני יודע שתי הפעולות האלו של טהרה וקדושה. לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו של מעלה שמתלהבת בקרבו, שוב, אני אומר, לא את הכל פה, לפחות אני יכול להבין, אבל חשוב שניקח מכאן בעיקר את שתי מיני העבודות האלה של טהרה וקדושה. כן? הקדושה מציינת את עצם האני שמתעורר, והטהרה את ההכנות הנצרכות כדי שהוא יתגלה. אז מי שחושב שהוא יגלה את עצמו, מי שחושב שהוא יהיה הוא, כן? ובעת ובעונה אחת הוא גם לא יעסוק בטהרה. כן? והתקדשות, אז זה כמובן טעות. זה כמובן טעות. זה עונה עצמית, זה גניבת דעת עצמית, זה לא עובד ככה. כן? לא עובד ככה. זאת אומרת, כל עוד אין את עבודת הטהרה, בעצם האני שלנו מתגלים רק, הייתי אומר, צללים שלו. יש צללים של אני. כן? הרי כל אחד, אני מסתכל כל אחד, אני יכול להגיד, יש פה צללים של אני, יש. רואים כל מיני שברים של אני, של העתיד לבוא, שעתיד להתגלות, כן? אין? ותיהרו וקידשו את המזבח. תיהרו מיד וקידשו לעתיד לבוא. הקדושה היא על שם העתיד. הקדושה היא בעצם מציינת כל התכנים העתידיים שחבויים בתוך האני שלנו. כך נאמר במזבח, כן? ותיהרו וקידשו, אומר רשי, ותיהרו מיד וקידשו לעתיד לבוא. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו היום, אנחנו יכולים לראות צללים של האני. למה זה רק צללים? התמונה לא נשלמה מכיוון שהכלים לא טהורים. זאת אומרת, כל סיג שקיים במחשבה שלנו, מחשבה לא מפותחת יפה, אני כבר לא מדבר על מחשבה שלילית, כן? כל סיג שמופיע בתוך המחשבה, הוא מפריע את האני להתגלות. אז מה קורה עם האני ששואף להתגלות? הוא מתגלה אבל בשברים, כן? הוא שבור, הוא מתגלה בשברים, בתרועה. הוא לא מתגלה בתקיעה הפשוטה, הוא מתגלה בשברים ותרועה, הוא שבור, הוא רעוע. זאת אומרת, ברוך השם, אפילו מידת הגילוי הקטנה הזו, היא זו שנותנת לנו קיום וחיות. אוי ובוי, אם האני שלנו לא היה מתגלה, אפילו במידה המועטת הזו, אנחנו חיים מאותו גילוי חלקי. כמו אמא שהבן שלה נהדר, ולא יודעים את גורלו, כל רמז קטן שהיא מקבלת, כן, איזה מישהו אמר שאולי פה, שם, זה... היא חיה מזה. אבל זה לא הילד. איפה היא ואיפה הילד? מי יודע בכלל מה עלה בגורלו? כל רמז ולו הקטן ביותר. אנחנו חיים מהרמזים האלו. הרמזים האלו. מאותו שברי אני שמתגלים, המחשבה שלנו, המידות שלנו, תכונות שלנו, הכישרונות שיוצאים אל הפועל, בחלקם. בזה אנחנו חיים. Okay? בזה אנחנו חיים. ממש כך. אבל חשוב לדעת שבאמת זה מדובר פה רק בצל של העצמיות. כן? Okay? כי באמת, עיקר אני מוסתר על ידי נטיות כאלו ואחרות, נטיות חומרניות, כל מיני שגיאות וטעויות וחטאים. זה המצב, זה ואני בגולה. וכולנו נמצאים את הסיפור הזה. זה עדיין לא נרפינו. כן? חטא אדם הראשון, וכל החטאים שבאו בעקבותם, כפי שהרב יפרט פה מיד. עכשיו מתחיל לפרט את החטאים. חטאנו עם אבותינו. זאת אומרת, רוצה להגיד פה, יש ארבע חטאים שלמעשה הם מפעפעים בנו. כן? מפעפעים בנו. אנחנו חלק. אנחנו חלק, כן? אנחנו מושפעים, נאמר כך. אנחנו מושפעים מכל סוגי החטאים האלו. מושפעים. אנחנו חלק מן העולם וכל מה שמתרחש בו נוגע לנו. ומילא, כל ממדי החטא האלו, או הגלות, העני האלו שנציין פה, הם נוגעים לנו. הם מתכנסים בתוכנו במידה כזו או אחרת. אין אדם, כן, שלא סופג משהו מזה. ומה עם החטאים? החטא הראשון, חטא האדם הראשון. שנתמכר, שנתנקר לעצמיותו. שפנה לדעתו של נחש, ואיבד את עצמו. פנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע. מפני שלא ידע נפשו. מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. מה זה חטא אדם הראשון? לכאורה, אחרי שחטא אדם הראשון, ואכל מעץ הדעת, נפקחו עיניו, נכון? פתאום יודע להבדיל בין טוב לרע, על פניו זה נראה כאילו, כן? יש חוטא נזכר, הוא חטא, פתאום מקבל כזה פרס, לדעת, בין טוב לרע, כל... נכון? אז מה כל הסיפור? המהר"ל מתמודד עם השאלה הזו, והוא משיב את התשובה הבאה. חטא אדם הראשון זה אובדן התמימות. אובדן התמימות. זאת אומרת, יש לנו שני דרכים בעצם לעשות דבר. למשל, כל אחד מאיתנו חי בתמימות. למה אתה חי? בתמימות, אני חי. אני לא מקשה קושיות על החיים שלי. מה עשה הנחש? הוא הטיל ספק וזוהמה בוודאות החיים. לא רק. זאת אומרת, זה אחד היסודות או תכני התום. זה קבלת החיים באופן פשוט. אף אחד מאיתנו לא חושב אחרי השיעור הזה לעלות לגג ולקפוץ. ממש לא. למה? הוא תמים עם עצם הרגשת החיים. אבל לפעמים, אדם שהחיים קשים לו, הוא עשוי לשאול את השאלה למה אני חי. פתאום מתחיל להתפתח סגנון שאלתי, שמטיל ספק בוודאות הרצון הפשוט לחיות. זה הנחש. הנחש הוא מעביר אותנו מהרגשת החיים הפשוטה והוודאית, זרימת החיים הפשוטה שאין לי שאלה שאלות, הוא מעביר אותנו למישור של פיקפוק וספק. רגע, מי אמר שלחיות זה טוב? מי אמר שנאמנות לאישה זה טוב? מי אמר שנאמנות לארץ ישראל זה טוב? מי אמר? אולי יש מקום לבדוק את השאלה הזאת. איך אני יכול להחליט שבכלל עם ישראל זה עם המתאים לי? אולי אני אבדוק את העם הזה, אני אבדוק את העם. מי אמר שהיא יהדות? אולי אסלאם, אולי נצרות, מה? אז קודם אני אהיה נוצרי כמה שנים. אני אהיה מוסלמי כמה שנים. אחרי זה אני אחזור. זה אובדן אטום, זה הנחש. האני הפנימי שלנו הוא מלא וגדוש באמיתות חיים תמימות. הנחות יסוד שאין להטיל בהם ספק. הנחש הוא הראשון שהפך את הדעת הפנימית, הוא העביר את האדם מדעת פנימית, שזה תמימות, לדעת חיצונית, שמסתכלת על החיים מבחוץ, בחוסר מעורבות ושייכות, אלא הטלת ספק וחוסר אמון. כשאנחנו חווים חוויה של חוסר אמון, חוסר אמון באדם באשר הוא אדם, חוסר אמון בעצמנו, חוסר אמון בתורה, אולי זה אמיתי, אולי זה לא. אולי זה בכלל תורה מן השמיים, אולי זה המצאה של בני אדם. משהו מן התום נפגם. משהו מעצמיות שלנו נחשך, מואפל, מאורפל. קיבלנו ביס מהנחש בעקב. בכל מקום ש... אנחנו מרגישים שאנחנו גולים מעולם התום, מהנחות היסוד הפשוטות של אהבת החיים הפשוטה, של האמון בזולת, בתורה, בארץ, בהורים. אמונה פשוטה בריבונו של עולם. פשוטה, כן? משהו נפגם. זה מראה על מדרגת הסילוק והגלות מתוך העצמות שלנו. זה חטא אדם הראשון. יעקב איש תם יושב באוהלים, עשיו איש צייד, איש שדה. הכל מבחוץ. חוסר שייכות. לכן הוא בז לבכורה. אין לו נאמנות. אולי יכול להתקשר לנושא באמת. הכל אצלו מבחוץ. היום הוא עושה את זה, אחר כבר לא. כי אין לו שייכות אמיתית. אין לו תום. יעקב אבינו, מלא תום, מלא התמסרות. אז למה נוצר השכל? למה יש שכל בכלל? אומר המהר"ל, השכל הוא רק כדי להעמיק את התכנים של התום. להעמיק אותם. לברר אותם, את המשמעויות שלהם, את הקווים הארוכים שלהם. השכל הוא נועד כדי ליצור יותר ערוצי התגלות לתום, להעמיק אותו בהכרתנו, אבל לא להטיל בו ספק. זה תפקיד השכל. ועם ישראל הוא עם מאוד מאוד חכם, הרי איש לא יכול להטיל ספק ברמת השכליות של עם ישראל. די לראות חבורת לומדים ולשמוע אותם מבוקר ועד ערב כדי להבין עד כמה השכל. כן? ותורת השם תמימה מחכימת פתי. כלומר, השכל הוא גם כדי שלא יהיה מי שינצל את התמימות שלנו. כי יש את עשיו שהוא איש צייד, והוא צד את התמימים. אז השכל נותן עורמה לתמים, לדעת איך להתמודד עם ציידי התמימים. אלו שמאמינים בבני אדם, אלו שמאמינים בזוגיות, אלו שמאמינים בארץ ישראל, אלו שמאמינים בתורה, יש ציידים שבאים ואומרים, מה, אתה כל כך מאמין? אתה כל כך תמים? התורה אומרת לנו, אל תשמע לו, אל תשמע לפיתוי הנחש, כי יש בתורה חוכמה גדולה, ויש בנאמנות וברית בזוגיות, כן? יש חוכמה גדולה, יש אמת גדולה, זה מה שהשכל עוזר לנו. השכל עוזר לתמימות, להעלות את התמימות ממדרגת הרגש למדרגה של הכרה, כדי שהציידים לא יכלו לצוד אותנו. האסבים למיניהם, שמקשים קושיות עליך, בשעה שאתה בתמימות מוציא את הציצית, כן, מהבגד, ואתה בתמימות יושב ולומד תורה שנתיים ושלוש, ואלו ש... אז מה תאכל? אז מה יצא לך מזה? זה הנחשיות. זה הנחשיות. אנחנו רואים גם פעמים הנחש מתעורר אפילו בתוכנו, בכל מיני קושיות, שבאמת מנסות לפגוע ולהתנקש בתום. בקבלות הפשוטות של התום שלנו, שקיבלנו לעצמנו, והנחש בא וטוען את טענותיו. טוען את טענותיו. זה חטא אדם ראשון, שאנחנו סובלים ממנו עד היום, ונאבקים על נקודות התום שלנו. כן? כן. נתן. מה זה? זה כוח במציאות. שהקדוש ברוך הוא מאפשר אותו כדי להעמיד את האדם בניסיון, את מי הוא יעדיף. האם הוא יעדיף את התום, או שהוא יעדיף את השכל החיצוני. זה כוח בתוך המציאות שעניינו זה לבחון אותנו, להעמיד אותנו בניסיונות. האם אתה תם, או האם אתה מת. זהו. מבחן גדול. אחד מן השניים. או תהיה תם, מת. מישהו תם, הוא מת. אנוכי הולך למות, ולמה לי בכורה? עשיו הוא מת. אין לו שייכות, הוא לא באמת חי. הוא לא חי דבר עד הסוף. שום דבר לא חי עד הסוף, כי אין לו תמימות. אדם שאין לו תמימות, הוא לא יכול לחיות עד הסוף. אדם שאין לו תמימות, הוא תמיד פוסח על שתי הסיפים. היום הוא עושה, מחר הוא לא עושה. כי כל הזמן הוא סובל מתקפות בלתי פוסקות של השכל הנחשי על הפעולות שלו, שמטילות ספק בכדאיות להשקיע בזה, להשקיע בזה, להשקיע בזה, להשקיע... אני לא נאמן, אני לא נאמן. מה? זה יכול להתבטא ברגש, זה יכול להתבטא במחשבה. יש לו הרבה גילויים לנחש. הנחש יכול להתלבש לך בשכל, יכול להתלבש לך ברגש, יכול להתלבש לך בתוך הדמיון.
למה זה תשאל שמי? למה זה תשאל שמי?
כן, הוא פילי. כל פעם הוא מתגלה בפן אחר. כן, יש אנשים שהוא מעדיף להתגלות בדמיון שלהם, יש אנשים שהוא מתגלה בשכל שלהם, אנשים חכמים בעיקר. כן, אוהב להתלבש להם בתוך השכל. אנחנו צריכים הרבה, הרבה זהירות. בזהירות, כן? להשגיח טוב טוב בעשיו. ואין דבר יותר קשה ליעקב, אין דבר יותר קשה, מאשר בעצם להיווכח שיש ציידים, שיש שקר בעולם, שיש חוסר תמימות. זה הניסיון הגדול ביותר שלו. להתחפש ולגנוב את הבחורה. אין דבר יותר קשה. אבל התום צריך ללמוד להשתמש בשכל כדי להתגונן בפני כל הציידים. והוא הולך לעשות את דברי אמו, יעקב, אומר המדרש, כפוף, בוכה ואנוס. כל כך קשה ליעקב התם להשתמש בתחבולה. אם יקש, תתעקש. קשה לו כל כך. אבל הוא חייב, כרבקה צוותה. ורבקה מכירה יפה את כל הציידים האלו. היא גדלה במקום כזה. היא גדלה במקום כזה. לבן, בטואל, היא מכירה אותם. והיא אומרת ליעקב, תשמע, עולם התום לא יכול לשרוד בעולם הזה אם הוא לא ייקח את הלבוש של עשיו. חייב. אין מה לעשות. אם אתה רמאי, אני אחיך ברמאות. כך אומר ליעקב. ויגזול את החנית מיד המצרי. אני לוקח את הכוח של היצר הרע ומשתמש נגדו. אבל לא מאבד מיליגרם מן התום. לא מאבד. יש שם צורה אחרת של התמודדות עם התום, התמודדות התום עם השקר. זה מעניין. מול עשיו בצורה הזו, אצל לבן, צורה שונה, אבל התום צריך לדעת להתמודד, לעמוד על נפשו בתוך המציאות הזו. זה חטא אדם הראשון. כן.
אבל זה נראה גם שכשהאדם במדרגה הראשונית הזאת בסוף עושה את הדברים מתוך הכרח טבעי, הוא לא מנצל את מדרגת הבחירה שלו במלואה. אחרי ההנחה שהוא כן עושה את זה, נראה לך מדרגה יותר גבוהה.
כן. זה מדרגה יותר גבוהה למי שלא ידע להכיר את המדרגה הקודמת. לנו זה נדמה מדרגה יותר גבוהה, כי אנחנו כבר חיים בעולם של בחירה. מבחינתנו, זה כבר נחשב מדרגה יותר גבוהה, כי כך אנחנו פועלים, הנפשיות שלנו רגילה לעבוד כך. אנחנו לא מכירים את הערך של המדרגה שקדמה לזה, את הניסיון המועט. מצווה אחת הייתה לאדם הראשון, מצווה אחת, ונתערטל הימנה. אנחנו לא מכירים, נכון, גם אדם הראשון היה צריך לעמוד בניסיון אחד. כן? בניסיון אחד, כדי שעיקרון הרצון החופשי, הרצון החופשי יופיע. אבל בשביל שהרצון החופשי יופיע אצלו, היינו הבחירה, די היה במצווה אחת. ושם הוא יכול להשיג את כל העונג. אבל אחרי שהוא לא יכל לעמוד בזה, עכשיו אנחנו חווים את הבחירה דרך תרייג. ונדמה לנו שאין דבר נפלא מזה. זו טעות. זו טעות. זו תרופה לחולים. כן? כמו שאומר הרמב״ם, שאדם החולה, הוא אוהב את המאכלים המרים, ואדם הבריא לא יסבול את המאכלים המרים. כן? לא יסבול את המאכלים המרים, האדם הבריא. מה יש לו מאכלים מרים? אדם החולה, הוא צריך את התרופות המרות שלו. זה מחיה אותו. כן? במצב החולה, נדמה לנו שהבחירה הרחבה הזו, זה הדבר הנפלא, זה הדבר הטוב, וזה טעות. זה טעות. ואנחנו צריכים לחזור להכרח. כל תפקיד הבחירה כדי לחזור להכרח, תכלית הידיעה שלא נדע. כל הידיעה הזו של טוב ורע היא כדי שלא נדע. כדי שנשען על נקודת אי הידיעה. ואי הידיעה היא בתום. תמים תהיה מה שמלוקח. ואנחנו כולנו נמצאים במסע למקום הזה של אי הידיעה. שם אנחנו חותרים. דרך הידיעה הזאת. והידיעה הזו חרפה היא לנו. כן? במובן הבסיסי, חרפה. אבל זה צורת התיקון של האדם. זה צורת התיקון.
זה קשה לכל הסוגיה של הנסירה, שלפני החטא הזה, שבדיוק זה מה שהיא אומרת. שההכרח הוא פחות כאילו אידיאלי מהבחירה.
כן. אבל הנסירה עצמה, היא לא בהכרח צריכה ליצור את הפער הנורא בין התום ובין השכל. מי שירחיב את הפער זה האדם. הנסירה עצמה הייתה צריכה להעמיד את התום ואת השכל בקרבה. מאוד גדולה, קרבה כזאת, שיח מאוד, של פנים אל פנים. חטא אדם הראשון גרם לנסירה, לחלקים המנוסרים, לעמוד במרחקים אדירים, ואז התום כבר לא מסוגל לשדר בעוצמה גדולה, כן? את השדרים שלו ולעדן את השכל, להפוך אותו לכלי פשוט בשירות התום. כל תפקיד הנסירה זה לא ליצור את המצב שאנחנו סובלים ממנו היום, ההתמודדות הבלתי פוסקת הזו, כן, מול הנחש הקדמוני, זה לא הייתה מטרה. נסירה הייתה אמורה ליצור שיח מסוג אחר לגמרי, בין התום ושכל. הרבה יותר מעודן, הרבה יותר מעודן. לא כפי שאנחנו חווים אותו היום. אנחנו מצב טוב, מתקדמים, ברוך השם, אנחנו נמצאים באלף השביעי. כן, ברוך השם. ממש קרובים לשבת, ועדיין, ועדיין, ועדיין אנחנו מבינים עד כמה זה קשה. והשאלה שאתה שואל, נשאלת בדיוק מתוך החוויה, כן, שכל אחד מאיתנו חש, עד כמה דברים קשים, עד כמה קשה להשליט את התום על השכל. אנחנו מרגישים זה, מאוד מאוד קשה. השם יעזור.
ודווקא מה
שהרב ומה
שאנחנו
מתקרבים היה פשבי,
ונראה
שעם
הזמן,
כוח הבחירה
עולה.
אני
יותר
מרכזי,
מה של תיקון, של
חדר
לא
משנה, זה לא הולך לשם. לא, זה לא נכון. לא נכון. ככל שאנחנו מתקרבים יותר, זה לא נכון. ככל שאנחנו מתקרבים יותר לגאולה, תורת ארץ ישראל מופיעה. תורת ארץ ישראל זה לא התלמוד הבבלי. תלמוד הבבלי הוא התמודדות קשה מאוד, קשה מאוד, עם עולם הספקות, עם הצללים, כן? במחשקים הושיבני השם, זה תלמוד בבלי. תורת ארץ ישראל זה הלכות פשוטות. בתלמוד מירושלמי יש הלכות, אין משניות. הלכות זה קרוי. דברים מוכרעים, דברים, כל התלמוד הירושלמי הרבה יותר פשוט. תורת ארץ ישראל היא תורת התום, היא השכל התמים. הדיאלוגים הרבה יותר קצרים, האמירות קצרות, כן? אין את האינסופיות הזו של הפלפול. הפוך בדיוק. ככל שמתקרבים לארץ ישראל, תומעת וזוהמת הנחש הולכת ומסתלקת. והשכל הספקני הולך ונעלם. כשאתה קורא בדברי הרב קוק, איזה שכל זה? זה לא שכל בבלי. שכל ישראלי לגמרי. הוא שכל שמלא בתום. מלא בתום. אפשר להכיר את זה. וגם כשאתה לומד את הרב קוק, אתה בעצמך מושפע מהשכל התמים הזה. מצד אחד הוא מאוד עמוק, אבל הוא כולו בשירות התום. כולו בשירות אוצר החיים הפנימי. של היחיד, של האומה. של העולם בכלל. כן? אז אי אפשר להגיד דבר כזה. נעשה יותר תום, כן?
כן, כן, ככל שמוסיפים את השכל
הארץ הישראלי, ככל שמוסיפים את השכל הארץ הישראלי, הוא בעצמו מעמיק, מגלה וחושף את התום. ככל שאדם יותר לומד תורת ארץ ישראל, מתחשק לו להיות יותר הוא עצמו. הוא עצמו. נתקדם כך.
זה התיקון?
זה התיקון, תורת ארץ ישראל. מצוות היום, תורת ארץ ישראל. כן, יש ספרים שאנחנו, טוב, תראה, ארון הספרים היהודי באופן כללי, הוא ארון הספרים היהודי. כל הספרים שנמצאים בתוך בית המדרש, מקומם בבית המדרש. אבל אנחנו, כנשמות של ארץ ישראל, אנחנו צריכים לעשות עבודת בירור, שאנחנו קוראים ספרים. גם את הספרים שמוגדרים כארון הספרים היהודי. כן, הייתי אומר בזהירות, שארון הספרים היהודי, אולי צריך להוסיף ולומר, אולי צריך להדכן, ארון הספרים, כן, של תורת ארץ ישראל, היהודי. היהודי של תורת ארץ ישראל. וארון הספרים צריך לקבל עוד ספרים. אולי יש ספרים שיש מקום להניח אותם יותר במדף התחתון. וספרים אחרים לקדם למקום יותר. מקום יותר. זה מעניין הדבר הזה. אני אומר את זה בזהירות מרובה, כן, אבל יש מקום קצת לשנות הסדרים בתוך הארון ולתת עדיפות בולטת לתורת ארץ ישראל. או אם לומדים ספרים של חוץ לארץ שנכתבו בגלות, נכתבו גם בסגנון, הנה ספרי מוסר למשל, אפילו ספרי אגדה, שנכתבו בסגנון יותר חוצניק, כן? חוץ לארץ, צריכים לקוק אותם. צריך לעלות אותם בקודש. לעלות אותם בקודש. כן? לא בקודש.
איזה ספרים זה
יותר תורת ארץ
ישראל
ש... תורת ארץ ישראל? נו? מה? רב קוק ותלמידה. כן. תלמידי תלמידה. כן. יש ספרים נוספים, יש סגנונות מסוימים בחסידות ש... כן. כן. יש את גור, יש את השם שמואל, יש את שפת אמת, שם שמואל, יש הרבה כוזרי כאן, יש הרבה ספרים, לא? הרבה ספרים שמוגדרים כ... כן, הופעות במדרגות שונות של תורת ארץ ישראל. אבל הרב קוק הוא מאסף לכל המחנות של תורת ארץ ישראל. הוא מאסף לכל המחנות. רמב״ם, רבי יהודה הלוי, אגרא, הרב קוק. בתראי עדיפי, רמח"ל, כמובן. בתראי עדיפי. הרב קוק הוא מכנס, הוא מאסף, שבט דן במובן הזה. כן? הוא דן בתורת ארץ ישראל, במובן המבורר ביותר שלה, כן? שהכל עמד לפניו. כן? את כל זה הוא בעצם הוציא כדבר הלכה גדול מאוד הלכות הקץ המגולה. כן? אז יש עדיפות חד משמעית לספרות של הרב קוק. מי שרוצה באמת לחזור לעולם התום הישראלי, גם במובן האישי שלו, גם במובן הכללי, יש יתרון ועדיפות מסוימת, כן? בולטת ספרות הרב קוק, כן? ואת כל ההשלמות שלו. גם הרב קוק עצמו עסק ולמד בספרים אחרים, כן? אנחנו רואים בתוך כתביו, מביא ציטוטים מספרים אחרים, כן? נעלה. ודאי, יש סדר של לימוד. מהר"ל, שלא לדבר, כן, ודאי.
מה קורה עם הבבלי
וירושלמי? לא, אז עוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגענו לתום הזה כדי שנוכל לעסוק בשכל, כן? ללמוד את התלמוד בשכל ישראלי. כן? אנחנו יכולים להתעסק בהגדה הישראלית, יכולים להתעסק במוסר ישראלי, אבל החלק הזה של תורה שבעל פה, עדיין אנחנו לא שם. לא שם עדיין. אבל מתחיל להתפתח העיסוק בתלמוד ירושלמי. יש מקומות שלומדים, תלמוד ירושלמי, שמקומות, כן. כן, דורשים באגדות של התלמוד הירושלמי, רב בלס, כן, יש עוד כמה, אני חושב שהוא העיקרי, כן. כן, דורשים את האגדות של התלמוד הירושלמי, יש מכון שלם שעוסק רק בזה, במשך שנים ארוכות כבר, הוציאו כמה ספרים, תורת ארץ ישראל. טוב, אז בואו רק נראה, אם נוכל, עד לאן נוכל להתקדם בדבר השני. אני קורא את זה עוד פעם, חתן עם אבותינו, חטא האדם הראשון, כן? האדם הראשון שנברא בצלם, שיצא מעצמו, גלה, אייקה, שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, כן? ואיבד את עצמו, שילם את המחיר הנורא, נושל מעולמו הפנימי. איך אנחנו יודעים שהוא נושל מעולמו? כי לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה. אז כמו שואלים בן אדם, מי אתה? מי אני? רגע, מה אני? מי אני? מי אני? לא יודע. שואלים אותנו, מי אתה? לא, התשובה לא ממהרת לבוא. יש לנו קצת ספקות בדבר הזה, מי אנחנו? האם הדבר שאותו אני עושה זה אני, אולי אני לא אני, אולי פה, אולי שם, זה שוב, זה ההד שמגיע אלינו מגן עדן. מי אנחנו? אייקה. איפה אתה? אייקה, שזה איכה ישבה בדד, חז"ל קושרים את שני הדברים, אייקה ואיכה. איכה ישבה בדד, חורבן הבית, כן? אייקה, חורבן הבית הפרטי של האדם, בית המקדש הפרטי שלו, שזה אני, אייקה. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה. מפני שלא ידע נפשו, הוא לא ידע תשובה ברורה, הוא מגמגם, גם וגם. הוא פוסח על שני הסעיפים. הוא גם פה, הוא גם שם. לפעמים הוא קצת נחש, לפעמים הוא קצת הוא. כן? מגמגם. לא ידע להשיב תשובה ברורה. תשובה ברורה. מפני שלא ידע נפשו. מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו, כן? נאבדה זה לא נעלמה, זה לא הושחתה, כן? זה נאבדה. זה יתרון. כי נאבדה, הגדרת התלמוד, לאבדה מה זה? דבר שעבוד ממך ומצוי אצל החיירים. כי תמצא, כי תראה אבדת אחיך. זה עבוד ממנו ואתה רואה אותה. זאת אומרת, פה מדובר על אבדה. האבדה הזו נמצאת. היא נמצאת בתוכנו. היא ממתינה לחידוש הקשר שלנו איתה. זו אבדה. עכשיו אנחנו בגלות. ארץ ישראל, שעם ישראל נמצא בגלות, ארץ ישראל היא אבדה. היא נמצאת שם. כן? היא נמצאת, הארץ המובטחת, ארץ החלומות, היא נמצאת שם. היא עבודה מאיתנו. היא נמצאת בידם של אחרים אולי. ואנחנו נחזור אליה. ישיבו לנו את האבדה. ריבונו של עולם, כי תראה אבדת אחיך. כן? ארץ ישראל, וישיב אותה. הוא ישיב את האבדה. כן? זה נקרא אבדה. מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. מתי? בחטא ההשתחוואה לאלזר. מה זה השתחווה? השתחווה זה חוט השדרה. כן? יש קידה, יש השתחווה, יש קריאה, יש כל מיני מדרגות. השתחווה זה ירידה עד למטה. כן? החוליות שבשדרה, סקיפות הקומה שלך, העניות, העני, העניות שלך מתכופפת. יש מחכמנו שאומרים על יעקב אבינו שהשתחווה לפני עשיו שבע השתחוויות. והשתחו לאחיו, השתחו, 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 שבע השתחוויות. אמרו חז"ל. כן? כיוון שהשתחווה, שבע השתחוויות, זה גרם שעמדו שמונה מלכים לאדום לפני מלוך מלך בישראל. שנאמר, ואלה מלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך בישראל. שמונה מלכים שעמדו לאדום. ומלכות, פירוש דבר, מה זה מלכות? מלכות זה שליטה בעולם הזה. שמונה מלכים שעמדו לאדום לפני מלוך מלך בישראל. ולמה? בגלל שהוא השתחווה. יש מחכמים שאומרים את זה. יש אומרים שהשתחוויה זה היה תורה שלמה. לדעת איפה להתכופף ואיפה לא, ומי יעקב אבינו למד רבי. כן? למד ממנו, מי יעקב אבינו. אבל יש כאלה שמבקרים את השתחוויה של יעקב. גם אם יש מקום מתרץ ההשתחוויה שלו, מתוך רצון שלו, לפעס את עשיו, שלא יפגע במשפחתו. אבל ההשתחוויה הזו היה בו איזה נימה, אומרים חז"ל, של מעיין נרפש מקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. שצדיק הוא משתחווה לפני רשע, זה גורם למעיין להיות נרפש ולמקור מושחת. המעיין והמקור של התום יכול להיפגם במידה מסוימת. עם כל הזהירות של יעקב אבינו. עד כדי כך ביקרו חז"ל את התנהגותו. כן?
קראתי בספר שהוא השתחווה
שבע
פעמים
להכניע
את
שבע קליפות התאומה שהיינו... אני לא מבין, כן, כן, כן. בכל אופן, אני מדבר כרגע על הדעה הזאת. כן? מדבר על הדעה הזאת, שהיא נוגעת לענייננו. כן? ידוע שיש בחז"ל כמה דעות בעניין הזה. גם אם הוא ביקש להכניע את שבע הקליפות, אבל בכל אופן, מעצם החיכוך, היה פה איזשהו פגם. זה כבר אפשר לשמונה מלכים, מלכי אדום, מלכות אדום, שיהיה לה תוקף פה, בעולם הזה, לפני מלוך מלך בישראל, לפני הופעת אורם של ישראל. נו, מה לעשות? נבדה ממנו. חטא שני. אני רואה שאת הפסקה הזו לא נצליח לגמור היום, יש פה דברים באמת קצת יסודיים ועדינים, אבל נראה אולי בכמה דקות ננסה לדבר קצת על החטא השני ולהשלים את זה בשבוע הבא. בחטא ההשתחוואה לאל זר, חטא ישראל, זנה אחרי אלוהי נחר, את עניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. מה זה חטא עבודה זרה? אנחנו רוצים להראות כל החטאים האלו הם תוצר של אובדן העניות. במקום שיהיה לך תעודת עניות, באלף יש לך תעודת עניות בעין. מה זה חטא השתחווה לעבודה זרה? כן? לאל זר, חטא ישראל. עבודה זרה, פירוש הדבר, שאתה בעצם יוצא מהכלל הגדול, שזה העני שלך, זה הכלל הגדול, ואתה משתעבד לפרט בודד. אחד מסימני העיקר של אובדן העניות, שאדם מתחיל להיות פרטי. חומרני. הוא כבר לא מסוגל לאגד את כל הפרטים לכלל אחד. לא יכול. רק העני הפנימי מסוגל לאגד. זה לשונו של יעקב, מכוח התמימות שלו, יש לי קול. לעומת עשיו שאומר, יש לי רב. הריבוי. זה תכונתו של עשיו, כי עשיו שייך לחוץ. רק נקודת העני יכולה ליצור את האחדות בעולמנו החיצוני. כשאני אוכל, אני קרוב לשם יתברך, כשאני שותה, כשאני עובד, כשאני לומד תורה, כשאדם נמצא בחלק משפחתו, עם אשתו, עם ילדיו, אני תמיד שם. אבל חטא ההשתחוואה זה ביטוי לעבודה זרה. וזה לא משנה איזה עבודה זרה, זה אם זה לפסל, או אם זה לאוכל, או אם זה לקריירה, זה לא משנה. ברגע שאדם מדגיש פרט מסוים בחייו, עם כל חשיבותו של הפרט הזה, כן? אנחנו לא אומרים שלא צריך לעבוד, לא. אבל לא צריך להשתעבד לעבודה. אבל למה הוא משתעבד לעבודה? כי אין לו את האני הפנימי שמדריך אותו להרמוניה שבין הפרטים. אז הוא נופל בעבודה זרה. ככל שאדם יותר גולה מעולמו הפנימי, הוא חי על ענפים, ענפים נפרדים. הוא כבר לא יודע שהענפים הם בעצם כולם חלק מאותו העץ. וכל ענף בזמנו משעבד אותו אליו. פעם אחד הענף הזה, פעם אחד הענף הזה, הרשעים כי הם נגרש, לא יוכלו, השקט. כל הזמן הוא לא שקט. כן? כל הזמן, כל פעם משתעבד למשהו אחר. יש לו עכשיו איזה טרנד כזה, חצי שנה, אחרי זה כזה, כן? כזה. כל תקופה מעלים לנו סוגיה אחרת. כל תקופה, כן? זוגות מעורבים, כאלו וכאלו, וזה. כל איזה עשור, פתאום איזה טרנד חדש עולה, כן? איזה רעיון בודד שתופס את כל תשומת הלב, וכרגע כולם צריכים לעסוק בו. בואי ובואי, שלא, מי שלא יהיה תקני, מה שנקרא. זה מאוד אופייני לאובדן העניות. אנחנו לא אומרים שאין מקום להתייחס לסוגיה הזאת, אבל אי אפשר שהכל יהיה סביבה. יש עוד דברים נוספים שהם חשובים לא פחות. אבל ההתמכרות לעסוק בנושא אחד מסוים, על חשבון של כל המכלול, של כל מרחב הנושאים, הוא עדות מוחצת לאובדן העניות. אובדן העניות. חטא השתחווה לאל זר. כוח פרטי שמושך אותנו אליו, מסנבר אותנו, מפתה אותנו לומר שהכל מצוי בו. הוא הכל. הוא המקור של הכל. אובדן העניות. כן. חוסר? כן. כי בעניות עצקן, ודאי. ודאי. מסיבה מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. חוסר עניות יכול להביא לפעולה שהיא באמת הפוכה לחלוטין לפרטיות, יכול להפוך אותך, כן, לכללי יתר. כן? למה? כי יצר הרע עובד בשתי המישורים. לפעמים הוא הופך אותך מאוד פרטי, לפעמים הוא הופך אותך מאוד כללי. בשני המקרים הוא מרוויח את אותו הדבר. אם אתה מאוד כללי, אין לך קיום. אין לך בעצם קיום. אתה מאוד כללי, אז אתה כלום. אתה, מרוב שאתה, כן, ראינו את זה, כן? הרב דיבר על זה, זוכרים שאדם יש לו שהשמיעה שלו יותר מדי, הוא, השמיעה שלו יותר מפולשת, ואז הפתרון זה החירשות. שאדם יותר מדי שומע את הדעות של כולם. יותר מדי שומע, כן, איתו מסכים, איתו מסכים, כולם, מבין את כולם, מבין את כולם. בסופו של דבר לא נשאר לו שום דבר. אין לו מרכז של העני שלו. ואז הפתרון זה לא לשמוע. עורלת האוזן. כן? עכשיו, להיכנס פנימה אל תוך תוכי ולברר מי אני. מה האופי הייחודי שלי? אז היצר רע פועל בשתי המישורים. או שאומר לך להיות כללי מדי, או שאומר לך להיות פרטי. בשני המקרים הוא מרוויח אותו דבר. את אובדן הנשמה שלך. כי גם כלליות, צריך לדעת איך לגלות אותה, כלליות. אי אפשר להיות כללי מדי, כשהכלליות היא באה על חשבון משהו. כן? כללי, הוא לוקח בחשבון את הכל. ברגע שהכלליות מפקיעה אותך, את המקום שלך, היא כבר לא כלליות, היא שקר. שקר. ואנשים צדיקים, כן, שרוצים מדרגות גבוהות, ואנשים כאלה שרוצים להיות כלליים, הרבה פעמים יצרה אומר להם, תהיו כללים, תהיו. תזניחו את המשפחות שלכם, תזניחו את בריאות הגוף שלכם, תזניחו את הפן המיוחד שלכם, שנבלע בתוך הכלליות ולא נודע מקומו. אני מרוויח מזה דווקא. כי אם בתוך הכלליות שלך אתה לא מגלה את עצמך, תבין? אז מה הרוויחה הכלליות מהכלליות שלך? אם הכלליות שלך היא באה על חשבון הגילוי המיוחד שלך, למה נבראת בכלל? למה נבראת? מי צריך אותך בכלל? אם אתה כזה כללי, כן? אבל בלי ההופעה הפרטית שלך. אנחנו צריכים את הגוון שלך בתוך הכלליות. כלליות שבאה על חשבון הגוון שלך היא לא כלליות. שקר. לא אמיתית. תראו מה כותב הרב, בעין היה שבת, חלק א', רב דיפתי, כן? שהיה עוסק במשפט כל היום, לדון דין. כן? כל הזמן עוסק בצורכי הכלל. וחלש ליבו, כך כתוב. מסביר הרב שהוא עסק בעניינים כלליים יותר מדי. וחלש ליבו. מה זה ליבו? ליבו זה מרכז החיים הפרטיים שלו. מרוב שהוא עסק בענייני הכלל, חלש ליבו. יש אומרים חלש ליבאיהו, ויש אומרים חלש גופאיהו. הגוף או הלב, היינו שני המרכזים הפרטיים שלו. המרכז הפרטי הפיזי, המרכז הפרטי הנפשי. משהו בצבע שלו, מרוב העיסוק בענייני הכלל, הוא איבד משהו מהצבע הפרטי שלו. סוגיה. טוב. אז הסברנו את העניין של חטא השתחווה אל אלזר, כן? שגם הוא ביטוי של חולשת האני, שגורם לנו להשתאבד לכל מיני היבטים פרטיים בחיים. רק אני יודע להתייחס יחס נכון והרמוני לכל הגילויים הפרטיים ולהציב אותם במערכה הרמונית אחת, מבלי להשתאבד לכוח פרטי מסוים כזה או אחר. אז בעזרת השם נראה, כן? עוד שאלה, נסיים בזה, כן?
אבל למשל, עסק התורה, שאני לא צריך להעמיד עצמו בעולה של תורה, שהוא חייב לעסוק רק בזה.
כן. אבל זה לא בגלל שהוא שכח. זה לא בגלל שהוא שכח שיש עוד הרבה נושאים. כרגע הוא עוסק בדבר הזה כדי לקנות את הראייה הכללית מתוך הלימוד. אבל אם באמת הלימוד הפרטי שלו, הוא משאיר אותו עכשיו רק בפרטיות, הלימוד שלו, זה בבחינת לא זכה נעשית לו סמיתה. הלימוד שלו צריך בסופו של דבר, המטרה שלו, כדי ללמד אותו איך לחיות לאורה של תורה בכל מכלול החיים. אבל יש תקופות שאדם צריך להצטמצם בלימוד מסוים, נקודת שריפה כזו, כאילו להצטמצם בלימוד מסוים, מתוך ההצטמצמות מן המיצר קראתיה, מההצטמצמות הזו, ענני במרחביה, מתוך הצמצום הזה אני יוצא להבנה כללית. אבל אתה צודק שאם ההצטמצמות הזו היא צמצום לשם צמצום, אז לא זכה נעשית לא שם איתה. התורה עצמה, כן, יכולה להפך לו לשם איתה, הוא נהפך כאדם פרטי. כל האומר אין לי אל התורה, גם תורה אין לו. נכון או לא? כל האומר אין לי התורה. כל מי שמנסה לצמצם את התורה ולהפוך אותה לאיזה עסק שכלי, כן? שהעסק השכלי הוא תכלית בפני עצמו, והתורה לא נועדה כדי להחיות את העולם, כדי להדריך, כן? דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום, אורני השם בדרכיך, הלך בעמיתך. אדם שלומד את התורה והופך את הלימוד למשהו לימודי נטו, שאין לו כוח להדריך את החיים, אין לו תורה גם. לא בשביל זה באה התורה. אז בשעה שאדם מצטמצם בלימוד התורה, הוא צריך לברר לעצמו היטב את היעדים של הלימוד, למה הוא מכוון בשעת הלימוד התורה. כן? כדי שלא יצא לו משהו, כן? שלא טוב, שלא בריא. כן? ברור? צריך להיזהר בזה. נעצור כאן.